בוקר טוב, אנחנו בעמוד 125. אנחנו, הרעיון הזה, כן, הרעיון הזה לחזור אל הראשונים, גם לא רק של התנאים אלא גם של הגאונים והריף. הרעיון הזה ריחף לפני רבנו רש מכבטא דעץ החיים בחיבורו העמק שעלה על שלטות, על שלטות דרב החי, אשר בדרכו הפשוט והישר דלה פנינים מים התלמוד בעזרת שקידתו על הספר הקדמון הזה. כן, השאילתות הוא הספר הראשון בהלכה המסודר, אפשר לומר, שנכתב אחרי התלמוד. זה בכל זאת משהו כמו 250 שנה אחרי חתימת התלמוד, ואין לנו בינתיים ספר הלכה מסודר בתקופה הזאת, והוא כתוב בשפה של התלמוד על ידי אדם שחי באותו מקום שבו נכתב התלמוד, ולכן אפשר לומר שהרבה מושגים שרחוקים מאיתנו היו קרובים לו. לפעמים רואים גם שבעל השאילתות אומר דברים שהם שונים ממה שעולה מפשט הסוגיה שלנו, אף על פי כן חוששים לו, כי אנחנו אומרים מן הסתם יש לו ידיעות על הסוגיה שאין לנו, ולכן אנחנו מחמירים בדבריו. למרות שיש עוד ספרים אחרי התלמוד, למשל מסכת סופרים, אבל לא כל כך ברור מתי היא נכתבה. טוב, אשר בדרכו הפשוט, בשומעו, כי בביבליותקה הקיסרית בעיר הממלכה יש שאילתות דרב החי ישן נושן בכתב יד, לא נח ולא שקט עד אשר בא לעיר הממלכה, ובעזרת הרב החכם הגדול דוקטור הרכבי נרו יאיר השיג את הספר לקניין עולם ויגל חדשות ונצורות בחילופי הגרסאות שבין הנוסחאות שבין השאילתות בכתב יד ובין הנתפס. והעת ההיא כתב גם כן ביאורו על התורה, אשר גם לו הייתה לו, אשר גם בו הייתה לו האמת לקו והביקורת הנאמנה למשקולת, וישר וישר דברי חז"ל על פי הדקדוק בסגנון מליצת הכתוב. מה זה סגנון מליצת הכתוב? יש לנציב בתחילת פירושו לתורה עמק דבר, יש לו מאמר הנקרא קדמת העמק, שם הוא מסביר בהרחבה את השיטה שלו בפירוש התורה, והוא גם מסביר משהו מעניין, למה התורה נקראת שירה, למה היא נקראת שירה ולא פרוזה. הוא אומר, ההבדל בין חיבור של פרוזה לבין חיבור של שירה, שבפרוזה המחבר מתכוון למה שהוא כותב, ומה שהוא רומז זה משני. בשירה כוונת המחבר היא בעיקר למה שהוא רומז, יותר מאשר למה שהוא כותב. נכון, נכון. וזאת הסיבה, הוא אומר, שכיוון שעיקר כוונת מחבר התורה היא למסור לנו את מה שנרמז, לכן היא נקראת שירה. כן? אז זה בסגנון מליצת הכתוב. זה נכון. אך בכל עבודתו בתלמוד, בתלמוד תורה, היה בכל העת ההיא בעל מעשה ועד שכמו לסבול עול העבודה בהנהגת הישיבה. כן, הוא גם היה המנכ״ל של הישיבה. וירבה את הכנסותיה, ויתמוך תמיכה רבה את בני העניים אשר מהם תצא תורה. והשם מופיע על כל עצותיו, כי נתווספו ספסלי בבי מדרשה, ומספר התלמידים עלה ל-400 איש. כן ירבו. זה באמת היה הישיבה הגדולה אולי בעולם באותם הימים. גם הרגיל אותם לשנן פרשה אחת בכל יום מפרשת השבוע, ויער אוזנם למוסר, לדעת איך ללכת נגד החיים, לבל ירום ליבם על אחיהם, התאמץ להשריש בלב תלמידיו אהבת האומה וחיבת כנסת ישראל, וברוחו חינך גם את בנו, אשר יפה כוחו ככוח האב, הגאון הגדול רבי חיים ברלין שליטה, אשר כיהן מלפנים בכהונת הרבנות במסקוי. ועתה הוא שוכן כבוד בעיר ביאלה בתור איש פרטי. אחר כך הוא עלה לירושלים, אחר כך היה רב גדול בירושלים, מראשי החרדים דווקא. כי חננו השם בעושר. מה? מי?
המקום שציינת.
ביאלה, כן.
כן, זה יש חסידות ביאלה.
כן, כן, נכון, נכון, נכון. נכון, כי חננו השם בעושר, ואיננו משתמש בתגה, כלומר בכתר, בכתרה של תורה, ועזר גדול בהנהגת הישיבה, להגאון הנציב שליטה, היה לו חתנו הגאון רב רפואל, שיחיה. רבי רפאל מוולוז'ין מספרים עליו שהוא היה למדן גדול, היה לומד כל הזמן, ואשתו אמרה לו, זו הייתה הבת של הנציב, אמרה לו, צריך לגדל את הילדים. אז הוא אמר, תגדלי אותם, והמשיך ללמוד. ואחר כך אמר, רפאל צריך לסדר בר מצווה. לא, אז תסדרי בר מצווה והמשיך ללמוד. כך הוא צריך לחתן אותה, את הילדים. טוב, אז תחתני אותם. ואז היא חיתנה אותם והמשיך ללמוד. אבל מה, הוא אמרה לו, צריך להגיע לחופה. צריך להגיע לחופה, זה משהו אחר. אז הוא קם ולבש את המעיל, ששנים רבות הוא לא לבש אותו, כי מה הוא צריך אותו? הוא נשאר כל הזמן ללמוד. אבל בינתיים הוא קצת השמין. ואז, כשהוא רצה לסגור את המעיל, קפץ הכפתור. ואמר, אוי, צער גידול בנים. כן. אחד מהתלמידים של רב רפאל מוולוז'ין היה סבא רבא של, של אהוד ברק, שהיה ראש ממשלה. טוב. וחתנו השני, רב חיים, רב חיים, בנו של הגאון הגדול והחריף, הנודע, הרב רב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שליטה. כן, מי זה הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק? זה הבעל, איך קוראים לו?
זה הגריד.
מה?
זה הגריד.
לא, זה לא הגריד.
זה לא הרב שהפרצות
עבודים. לא, לא, זה צאצא שלו. הוא, נו, מה השם של הספר שלו? אוי, שכחתי. בקיצור, זה לא הוא. כן. שליטה, אב בדין בבריס דליטה. וזה השני, יציע שלוש פעמים בשבוע שיעור בסוגיית השס. ורבים התפלאו מאוד על סגנונו החד. ועם זה הולך למשרים בדרכי ההיגיון והסברה הישרה. כן, כלומר, היו שתי שיטות בוולוז'ין, רב חיים, בית הלוי, כן, בית הלוי. הרב יוסף דו הלוי, זה בית הלוי. הרב חיים מבריסק היה בעל שיטה אחרת מזו של הנציב. הנציב רצה לחזור אל המקורות הראשונים והתנגד לפלפול, בעוד שאצל רב חיים מבריסק היה פלפול חריף, ומה שנקרא שיטת החילוקים. הוא הגיע למסקנה שכדי ליישב סתירות צריך לחזור לאיזה עיקרון מופשט, ועל פי העיקרון המופשט הוא גם חידש הלכות חדשות. וזו השיטה המועדפת היום בעולם הישיבות, למרות שהנציב מוולוז'ין לא הלך בכיוון הזה. הרב קוק, כשלמד בוולוז'ין, היה לומד אצל רב חיים מבריסק. אבל בכל זאת הוא העדיף את השיטה של הנציב. טוב, ורבין פעלו מאוד על סגנונו אחת, ועם זה הולך למשרים בדרכי ההיגיון והסברה הישרה. בשנה היא עברה, הוציא לאור הגאון הנציב פירוש על שיר השירים, בדרך הפשט, וכתוב במליצת ישרון בסגנון נעים ונחמד. זה נקרא שירי, יש לנו הפירוש הזה של הנציב. בקיץ התרמו יצאה אש ותאכל את כל העיר וולוז'ין. עם בית אולפנה וישיבת עץ חיים, אז כמעט נפוץ העדר. אך לב הרועה הנאמן, הנה הוא עשוי לבליחת וללא, ולא התרפא ביום צר, ובשלושה ירחים הקים בית האולפנה על תילו. בעת ההיא הראה את כל כביר כוח ליבו, כי לא פנה אל ענייניו הפרטיים ולרכושו אשר הלך תמס, למרות שביתו האישי נשרף, כי אם שקד על פתחי נדיבים ויחזיר עטרת התורה ליושנה. הגאון הנציב הוא באמת דורש השכלה נאמנה וחפץ בכבודה של תורה, שהרב הרואה עדר השם יהיה איש בעל מידות תרומיות, ובעל נימוס ידיעת הטבל, כלומר ידיעה של ידיעות כלליות במידה נחוצה לתנאי החיים, בייחוד שידע שפת המדינה. רבי חנניה